בדיקה כדי להציג אותה. במטרת הזמן, לפי דעת ריש לקיש, זה כדי לדעת בדיוק מתי נכתב הגט, כי כתיבת הגט לדעת ריש לקיש היא הקובעת ממתי לבעל אין פירות והפירות עוברים לאישה. וזה חשוב לדעת את זה לכל הכיוונים. א', כדי שהבעל לא יוכל למכור, ב', שאם הבעל מחר, האישה יש לה זמן שהיא יכולה להוציא, לקחת, לבוא לאנשים שהבעל מכר להם ולהגיד להם, סליחה, אתם קניתם פירות שלא קדים, תביאו לו את זה חזרה, צריך תאריך, מתי הייתה המכירה, מתי היא כתיבת הגט. כך שיטת רבי ריש לקיש. רבי יוחנן דרכו טוען שכתיבת הגט היא לא הקובעת. שיטת רבי יוחנן, שרק נתינת הגט, רק שניתן הגט, זה מה שקובע לעניין הפירות, ולכן אין שום משמעות לזמן של הכתיבה, זה לא תורם שום דבר לעניין, והרבה לדיון של על הפירות. למה צריך בזמן כתיבת הגט? למנוע את האפשרות, או לצמצם את נגיד האפשרות, לזייף את זמן הגירושין עד כמה שאנחנו יכולים. יוצא שיש מחלוקת שנייה, יש פה מחלוקת שנייה בין רבי יוחנן לריש לקיש, מאיזה שלב הבעל מפסיד את הפירות, האם מכתיבת הגט או מנתינת הגט. הגמרא, זה המחלוקת, והאיבחא שמינא ליה, הרי שמענו שבדיוק הדעות מתהפכות, דאיתמר, ממתי הם מוציאים לפירות, מאיזה שלב האישה יכולה להגיד סליחה, כל מי שקנה את הפירות תביאו חזרה. רבי יוחנן אומר משעת כתיבה, וריש לקיש אומר משעת נתינה. בדיוק הפוך. מה נכון, צריך להפוך את הדרך, איפה טעות בגרסה. רבי יוחנן הוא זה שאומר משעת נתינה, ולכן לזמן הכתיבה אין משמעות בנושא של פירות. וריש לקיש אומר מזמן הכתיבה, ולכן זה בדיוק הסיבה שצריך לכתוב זמן בגט, לדעת בדיוק מתי נכתב הגט לצורך הפירות. נקודה. יוצא אם כן למסקנה שחכמים תקנו זמן בגט. מה קורה אם לא נכתב תאריך? אמר לאביי לרב יוסף, יש משנה. המשנה אומרת, שלושה גיטין פסולים מדי רבנן, אבל אם ניסית, אם היא עברה לה, בכל זאת, אם השתמשתה בגט הזה, למרות שהוא גט פסול, והתחתנה, החיתונים תפסו, החתונה תפסה, אבל עד כשר, למה? כי הגט כשר מדאורייתא. בכלל גדול בהלכות גיטין, מסכת גיטין, כלל גדול ברמב״ם, שכתוב פסול, הכוונה דרבנן, שכתוב אינו גט, כוונה מדאורייתא. פה כתוב פסול. הגט מדאורייתא כשר, ולכן אם התחתנה, אבל עד כשר, הגמרא, מה היו לו חכמים אם כן בתקנתם? אז בסוף, אין זמן. אחד משלושת המצבים של הגטין הפסולים זה גט בלי זמן, ככה מופיע שם המשנה, גט בלי תאריך, פסול. אבל אם היא התחתנה, כשר. נו, אז מה עשינו? הכל, אין לך זה, יש לך פה תקנה בלי שיניים. הגמרא, טוב, לפחות, לכתחילה לא תנסה. זה עוזר לנו קצת להרתיע, למנוע כמה שאפשר, כן? אז לכתחילה לא תנסה. אז אנשים, אדם יבוא לבית הדין, אישה תבוא לבית הדין, תגיד אני רוצה גט, בא לי, אבל לא יגיד, סליחה, בלי תאריך, אין דבר כזה, לא כותבים, זה מעכב, אף עדים לא יסכימו לחתום. הסיכוי למנוע גט כזה הוא גבוה אחרי שהחכמים תקנו את התקנה. אומרת הגמרא, עדיין, גם אם יכתבו תאריך, אפשר לזייף תאריכים, גזיה לזמן דידי, אפשר לבוא, לחתוך. את הזמן לעשות ככה מספר, אני אקטוף את הזמן, אגיד עכשיו בלי זמן ויאבין יעלה מי. אומר רב יוסף, לרמאות כזאת לא חששו חכמים. רמאות כזאת שקופה, גם הרמאים יש להם איזה כבוד עצמי, לחתוך בגט את התאריך, אנשים לא יעשו דבר כזה. טוב, מה זה תאריך? מה הגדרה של תאריך? כתבת צריך לראות אותו תאריך, מה זה נקרא תאריך? תאריך זה מושג מאוד סכמטי. תאריך כוונה כמה? שנה, חודש, יום, מה זה תאריך? מה קורה אם כתוב בו רק שבוע? שבוע כוונה איזה שביעייה של שמיטה? איזה שביעייה של שמיטה אנחנו? שנה, כתוב, אנחנו, הגט הזה נכתב בתשעיניים ו', כשר או לא כשר? חודש, שבת, שבוע, לא כתוב בתאריך יום, מאי? אמרנו, זה גט כשר. מה? אז מה היינו חכמים את הקנתם? אז מה זה שווה? גט שכתוב עליו שנה, זה באמת. אתה גמרה, אנו, לפחות צמצמנו את טווח האפשרויות לשבוע דקמי, לשבוע דבטרי. למה? אם אתה תהיה כזה תובעני ביחס לזמן, אנחנו לא נגמור. גם אם כתוב יום בגט, עדיין בתוך יום יכולים להתאחש הרבה עניינים באותו יום. מתי? מצפרה? מפניה? אני לא יודע. הרי יכול להיות שהייתה מכירת פירות בבוקר, יכול להיות שהייתה זנות בערב, אני לא יודע, יכול להיות כל מיני דברים. לכן, בכל זאת התאריך עוזר לצמצם מפן אלא ליום עדי קאמל, ליום עדי בטרי. היום בסוף הדבר משהו מונע, וזה לא היום שהיה ולא היום שהיה. החנמי, טען רב יוסף, אם לפחות אני יודע איזה שבוע בשנת שמיטה, איזה שביעה יש פה, שבוע עדי קאמל, שבוע עדי בטרי. כך שיטת רב יוסף, שזה קשה. כמובן שאנחנו נתחילה בגיטין, כותבים תאריך כמה שיותר מדויק, תאריך יום. אמר לרבינה לרב, מה עוזר לנו תאריך? הרי יש פער, יכול להיות פער, בין התאריך לבין הנתינה. מה קורה, במיוחד אם אנחנו נוקטים כרבי יוחנן, שמטרת הכתיבה בגט לדעת מתי היו הגירושין, כדי שלא יהיה מצב שאדם, אישה הייתה נשואה, זינתה, ובעצם מקדימים את זמן הגירושין שלה. אז בעצם הזמן שכתוב בגט אמור לשקף לדעת רבי יוחנן את זמן הגירושין. אבל יכול להיות שלא. מה יהיה אם בן אדם כתב גט, כולל תאריך, כולל חתימות עדים, והוא שם את זה נשק יום הדין, שם את זה בכיס, לא יודע, ליתר ביטחון, יש לי גט מוכן. אז הוא כל הזמן גברת, תחשבי על זה, יש לי פה, יש לי נשק אטום בכיס, זה גורם הרתעה טוב. עכשיו, יכול להיות שהוא מגרש אותה שנתיים אחר כך. השנתיים האלו, התאריך אומר שנגרשה לפני שנתיים, אז מה עשינו? כתבי ואות ובכיסתי. הוא אצלו בכיס. אם היא פייסה, תפייס. כל פעם שיש קטטות, הוא שולף את הגט, מתפייסת, לא? טוב, כן, ככה. מה? אמר לו, אין, בני אדם לא עושים דברים כאלו. למה? לא מקדים אין איש פורנות על הנפשי. מה?
הוא לא אוכל פירות
מהתאריך הזה. אתה גמרא, אנשים לא רגילים לעשות. קושיה אחת, אמרתי כך, קושיה לרבי יוחנן, במיוחד.
של הלזר רבי יוחנן.
שאומר שהעיקר זה לגבי הזנות. כן. ככה תוספות הוא מסביר בסוף דיבור מתחיל ואלכה בקיסטה שעיקר הקושייה הייתה עליבא דרבי יוחנן. אמר לי, אז הוא אומר לו, לא מקדים אין איש פורענות על הנפשי. אדם לא רגיל לעשות דבר כזה, גירושין זה לא דבר משמח, אדם לא סתם הולך מכין לעצמו גט, זה לא מקובל. טוב, אמר לרבינה לרבשי, עוד שאלה, גיטין הבאים ממדינת הים, יש לי גיטין שהגיעו מחוץ לארץ. הגט כתוב עליו, נגיד, ניסן. עד שהוא הגיע לארץ, הגיע חצי שנה לוקח לו להגיע. לא מתו עד תשרי. אז מה היו לו חכמים את הקנתם? עוד פעם נתקלתי בבעיה שהזמן של הכתיבה בזמן לגירושין הוא לא זמן. אמר לי, אנו קל היקלו. גט שמגיע מחול, יש כל, כולם יודעים שהוא הגיע מחול, ודורשים מהעדים או מהשליחים עדות על זמן הגירושין, יודעים כולם לא לסמוך על הזמן הכתוב בו, הצטרכו עדות חדשה, כתבו מסמך על זה, מתי בפועל היו הגירושין. נקודה. אתמול עסקנו, עלתה השאלה, אני אומר לי שאריאל אלה בצדק, שלכאורה יש עוד נפקמינה לזמן. דיברנו על נפקמינה אחת לעניין הפירות, נפקמינה כדי לא לחפות על בת אחותו שזינתה, נפקמינה שלישית אישה שהתגרשה רק אחרי 3 חודשים יכולה להתחתן. אז זה גם חשוב לדעת את, את התאריך. איתמר, ממתי מונים לגט? איך סופרים את 3 החודשים האלה? 3 חודשים כדי לדעת שאישה יכולה להתחתן. ממתי סופרים? רב אומר, פשוט, בשעת הנתינה. יש לי עדים על תאריך הנתינה, זה התאריך הקובע, מכאן סופרים 3 חודשים. שמואל אומר, כבר בשעת הכתיבה. ברגע שאדם כותב גט לאשתו, הוא כבר לא חי את החיים בשותפים. זהו, אדם שעושה פעולה כזאת, לכתוב גט לאשתו, כבר לא, הוא לא חי איתה. ואז אני יכול כבר לדעת שמה, התאריך הזה בטוח הם לא חיו ביחד, ולהתחיל לספור את 3 החודשים, כדי להבחין, לדעת, אם היא בהיריון, לא בהיריון וכו'. מתקיף לרב נתן ברב רושיה, לשמואל, יאמרו, 2 נשים בחצר אחת. זו אסורה, וזו מותרת. אם אדם, נגיד, שלח 2 גיטים לשתי אנשים שלו בשליחות, ויש פער בתאריך, אחד הוא כתב את הגט בתאריך אחד בכתב, ושתיים מקבלות את הגט ביחד, אלא שיש תאריכים נפרדים, לפי שמואל, שמה שקובע זה הכתיבה ולא נתינה, זה דבר מוזר. 2 נשים מתגרשות באותו זמן, אחת מותר לה להתחתן אחרי חודש, אחת אחרי 3 חודשים. אמר לה, מה לעשות? אומר הבית, בסדר, יאמרו יאמרו, אבל כל אחת יש לה נייר מוכיח, זו זמן גיטה מוכיח עליה, זמן גיטה, יש הסבר לדבר הזה. מה ההלכה? תנא קבתי דרב ותנא קבתי דשמואל, כל אחד יש לו ברייתא לשיטתו. תנא קבתי דרב, השולח גט לאשתו ונשתהה השליח בדרך 3 חודשים, כשהגיע הגט לידה זה לא משנה, היא צריכה להמתין 3 חודשים, למרות שברור לכולנו שבעלה לא היה איתה באותה 3 חודשים, היא צריכה להמתין 3 חודשים נוספים. ולגט ישן אין חוששי. אני לא חושש שמה הוא מחדש חי איתה חיי אישות והיא התחתנה איתו מחדש, אנחנו לא חוששים לדבר הזה, שהרי לא התייחד אימא. זאת אומרת, מצד אחד הוא לא התייחד איתה, ולכן אנחנו לא אומרים שאחרי שהוא נתן לה, כתב את הגט, הוא מחדש חי איתה חיי אישות. מצד שני, רק מזמן הנתינה אפשר להתחיל לספור 3 חודשים.
אנחנו לא חוששים את זה.
מה?
שאתם הזה כל כך חזר שאנחנו לא חוששים את זה. והם גאינו בסך לצוטה שאפילו בדרך שמעלים בסופה לדעת המידה שיש את ה...
אבל שם, פה מדובר אדם שכתב גט. זה משהו... הוא לא יודע שם.
כאן לפני המעמד של ה...
כן. היא יכולה לפייס אותו פתאום, פתאום להגיד לו לא נכון. תנא קבתי דשמואל, המשליש גט לאשתו מסר לשליח כדי לגרש את האישה, ואמר לו אל תתנהו לה אלא לאחר 3 חודשים. אם אני לא חוזר תוך 3 חודשים, קח את הגט מוכן, תגרש את האישה. אדם נגיד יוצא לאיזה משימה, יוצא לים להפליג, אני לא רוצה להשאיר את אשתי עגונה, אם 3 חודשים אני לא חוזר, גרש אותה. מי שנתנו לה, ברגע שהוא נתן לה את הגט, היא כבר מותרת להינשא מיד. היא כבר ספרה לה 3 חודשים, בזמן הכתיבה. נגמר. ולגט יש לנו חושים שלא תייחד עימה. אז אם כן, לכל אחד יש ברייתא לטובתו. רב כהנא ורב פפי ורב אשי, עבדם משעת כתיבה. הם פסקו ששעת הכתיבה קובעת. מאז סופרים 3 חודשים. רב פפא ורב הונא ברדא רב יהושע, עבדם משעת נתינה. והלכתה משעת כתיבה. הלכה למעשה, לעניין 3 חודשים, הכתיבה קובעת, מהרגע שאדם כותב גט לאשתו, זהו, הוא כבר לא חי איתה ביחד. ולכן אני יכול כבר לסמוך על זה, שהם לא חיו מחיים משותפים, ולהתחיל לספור את 3 חודשים. אז זה לא משנה, אבל הוא לא חי איתה ביחד. אדם שכותב גט לאשתו אומר למישהו, קח תשמור את הגט, אני הולך, מה הכוונה? אני לא נמצא פה. אדם שנמצא הוא לא כותב גט לאשתו, אבל בשמה הוא כותב גט?
לשמור עליה,
הוא יוצא למלחמה. אז יוצא למלחמה, אז הוא לא נמצא פה. רוב הסיכויים שהוא לא נמצא פה. איתמר, כמו שמצאנו מחלוקת רב ושמואל לגבי גט ממתי סופרים, מצאנו מחלוקת דומה בין רב ושמואל בנושא קצת אחר, ממתי כתובה משמטת. אנחנו יודעים ששנת שביעית בסופה השמיטה את כל החובות, היינו צריכים לכתוב פרוסבול, כל החובות נשמטים. כתובה זה חוב, האם כל הכתובות נשמטו וכולנו היו כשיש כתובה, האם בסוף שנת שמיטה נמחקה כתובה? האם אדם, האם האישה הייתה צריכה לכתוב לנו פרוסבול? לא, לא כל, לא, זה שיש לאישה כתובה, שזה בעצם סוג של שטר חוב, זה לא הופך את זה לחמת. למה? כי זה לא מוגדר כחוב שהיא עכשיו באה ותובעת אותו. על מה נאמר פרוסבול? על מה נאמר שנת שמיטה? מה שמיטה משמטת? חוב שמישהו בא ואומר, מה, אתה חייב לי. הוא מתייחס אליך כלווה ומלווה, כאדם שאתה חייב לי. אבל זה כתובה ש... אם יהיה וכאשר זה, זה לא עומד על הפרק כחוב.
אז באמת, אם
הוא יגרש אותה חודש לפני... מתי זה נחשב? מתי אני מגדיר שהכתובה הפכה להיות שטר הלווה? רב אמר, משתפגום ותזקוף. אם היא התחילה לגבות את הכתובה בפועל, האישה התגרשה או האישה התאלמנה והיא התחילה לגבות את הכתובה ואמרה, רגע, כל השאר אני, יש לך, אתה צריך להשלים, זה מלווה פה, אתה חייב לך, אתה חייב לי, אני נותנת לך זמן, ארכה, אבל אתה חייב להשלים. באותו רגע היא הפכה את הכתובה להלוואה לכל דבר ועניין, ואז באמת היא מגיעה שנת שמיטה, החוב נמחק. שמואל אמר, פגמה אף על פי שלא זכה. עצם זה שהיא התחילה לגבות את הכתובה, כבר היא הפכה את זה לשטר חוב. זקפה אף על פי שלא פגמה. אם היא זקפה, זקפה זאת אומרת, היא לא התחילה לגבות, אבל היא כבר אומרת לה, תשמע, תאריכים, אני רוצה לדעת מתי אתה משלם את זה, מתי אתה משלם את זה. בוא, תחיל לדבר פרקטית על גביית החובות, כבר זה הפך להיות מלווה, משמט בשטוב שנת שמיטה. תנא כתבי די רב, תנא כתבי די שמואל. תנא כתבי די רב, ממתי כתובה משמטת? מי שתפגום ותזקוף. פגמה ולא זקפה, זקפה ולא פגמה, אינה משמטת עד שתפגום ותזקוף. תנא כתבי די שמואל, אונס, כנס, פיתוי לכתובת אישה, שזקפן ומלווה, משמטים. ואם לאו, אין משמטים. ממתי נזקפים? מה זה נקרא להיזקף? במלווה, משעת העמדה בדין, הולכת לבית משפט, הולכת לרשויות, אני רוצה חובות, הסדר חובות מסודר. אמר שמואל, נקודה. אז יש לנו אם כן מחלוקת נוספת בין רב ושמואל לעניין תשובה. נכון. הלכה אבל כשמואל, שאו זה או זה. או פגמה, או זקפה, החוב, יש פה חוב, ואז היא צריכה לשים לב. או שהיא תגבה מהר את כל החובות לפני סוף שנת שמיטה, או שהיא צריכה בזמן הזה לעשות פרוסבול. עוד הלכה. אמר שמואל, כתובה היא יש לה מעמד של מעשה בידין. יש לה מעמד של פעולה משפטית. מה מעשה בידין? נכתבי ביום ונחתמים בלילה. החיוב הוא בעצם הכתיבה של פסק הדין. למרות שלא היו חתימות, זה לא מעניין אותי. אם בדין כתוב פסק דין, ראובן חייב לשמעון כך וכך, בפועל החתימה, הם חתמו הדיינים בלילה. רגע, הזמן של הכתיבה היה בזמן אחד והחתימה הייתה אחרת, לא אכפת לי מה קובע? כתיבה. ברגע שהדיינים כתבו זה פסק הדין, זה מה שמחייב. החתימה של הדיינים אחר כך זה עניין פורמלי, זה כל לא חשוב לי. אותו דבר גם כתובה. כתובה, מה שקובע, כשמה כי אני כתובה, הכתיבה היא המחייבת. ברגע שהיא נכתבת ביום, נחתמת בלילה, לא אכפת לי. למה? מה זה כתובה? כתובה זה החלטה, זה שיעבוד של הבעל. הבעל משעבד את עצמו, מתחייב. מה יוצר את השיעבוד? העובדה שאנחנו פה יושבים ביחד ומתארגנים לחתונה, זה יוצר שיעבוד. אז אם יושבים, נגיד, ישבו אנשים בכתובה, ישבו, התחילו לשבת כבר, הנה כבר כולם באו ושולחים לך את חתונה, ואת אומר לחתן, אתה מתחייב? ודאי מתחייב, בטח אני מתחייב, עוד רגע חתונה, אני מתחייב על הכל. מה שתגיד אני מתחייב? אז זהו, כבר נוצר השיעבוד, הוא כבר מתחייב. יכול להיות שחתימת העדים תהיה אחר כך, לא אכפת לי. למה? עכשיו הוא התחייב. ברגע שנוצרה התחייבות, זה מה שקובע, כך שיטת שמואל.
זה לא ככה, זה אמור להקביל בינינו.
לא, זה לא דומה. זה מעשה בית דין. מספר את הגמרא שבאמת כך קרה. כן, זה קורה. הנה, עכשיו מיד. בדיוק. כתובת עדי רבי חייא בר אבא, באמת הכתובה של רבי חייא, בנו של רב, יכתוב היום ויכתוב בלילה. אבא רב אתם, רב, גדול הדור, האבא של החתן, היה שם, לא אמר מילה. לא אמר ולא מידי. למה כשמואל סביר אליי? האם אתה פה סביר ששמואל? לא. עסוקים באותו עניין. פה מדובר לא שהיה כזה פער ברור בין היום ולילה. הכוונה הם היו עסוקים באותו עניין. מה קרה? כבר ישבו ביחד, הרב הגיע, כבר ישבו העדים והחתן, כולם ישבו, אז ברור לכולם שכבר עכשיו נוצר שיעבוד. למרות שהחתימה בפועל של העדים הייתה כבר בלילה, כולם עסוקים באותו עניין. אנחנו סומכים על זה להלכה. אבל אם הכתיבה הייתה סתם בבוקר, בבוקר החתן ומילא את הכתובה עם הרב, לא התחילה, זה בבוקר. החתונה בלילה, מתי נוצר השיעבוד? לא יודע, אומר רב, אולי פה צריך להקפיד שהשיעבוד יהיה בזמן החתימה. אז לכן, מצד הדין, אם עסוקים באותו עניין אפשר להקל. מה? לא, הנה תראה שלא. פה לא פוסקים, אלא פוסקים כרב, שצריך עסוקים באותו עניין. דתלי אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, לא שנו, אלא שאין עסוקים באותו עניין. עסוקים באותו עניין, גם אם יש פער של זמן, זה ביום אחד, זה לא משנה. הפער של הזמן הוא שולי, של יום אחד. למה? כי ברור לכולם שכבר עכשיו נוצר שיעבוד, וזה עניין טכני שהחתימות היו אחרי שקיעת החמה. רבי שמעון במשנה שלנו הכשיר. מה הוא הכשיר? הוא הכשיר גט שנכתב ביום ונחתם בלילה. כך שיטת רבי שמעון. מה הסברה של רבי שמעון? יש פה גט שנכתב ביום אחד ונחתם ביום אחר בלילה, אז יש פה בלגן. אנחנו, התאריך שכתוב הוא לא מה שמחייב. מה שמחייב זה החתימות של העדים. יש פה תאריך מוקדם, שטר מוקדם, הוא שטר בעייתי. יכול להיות שאנחנו, יש פה, יהיה פה איזה אירוע בין זה לזה שעלול, שאנחנו עלול לפספס אותו. אמר רב, מה הייתה עמד רבי שמעון? כסבר, כיוון שנתב עיניו לגורשה, שוב אין הפירות. שיטת רבי שמעון, שדרגע שהבעל התיישב, אמר, בוא, אני רוצה לכתוב גט, עוד לפני שהוא כתב אפילו את הגט, רק התיישב על הרעיון לכתוב גט, באותו רגע הוא הפסיד את כל הפירות שלו. אז מה תגיד? התאריך שכתוב בגט לא שווה לתאריך של חתימות של העדים, זה ממש לא מעניין אותי. הוא כבר בטוח הפסיד את הפירות, ולכן גם אם החתימות של העדים היו אחר כך, אין לזה שום משמעות. הפירות הפסידו, הפסידו לבעל, ולכן תאריך כתיבת הגט הוא כבר מספיק לי. למרות שהחתימות היו ביום אחר כך, מה זה משנה? הבעל הפסיד את הפירות. אומר יש לקיש, לא הכשיר רבי שמעון אלא לאלתר. כל מה שהכשיר רבי שמעון זה שהפער הוא פער קטן בין הכתיבה לבין החתימה, אבל אם יש פער של זמן גדול מכאן ועד 10 ימים, פה זה כבר יותר בעייתי. הוא לא מכשיר השינן שמה פייס, פתאום חשש חדש נופיע כאן. אם אדם כתב גט, הוא עוד לא נתן לאישה והוא ככה משתהה עדיין, הוא משתהה, עוד לא סגור על עצמו. אדם שהוא סגור על עצמו כותב גט, נותן, כותב את הגט ואמר, אתה יודע מה, בוא נחכה. אולי בינתיים באותם כמה ימים, 10 ימים, מה שקרה שהוא התחרט, ואשתו פתאום מצא חן בעיניו, ואולי בינתיים הוא יתאחד איתה. יש לנו משנה, אנחנו נלמד בהמשך המסכת, וזה נקרא גט ישן. גט ישן זה גט שנכתב, לא ניתן, והבעל בינתיים בא לאשתו. הגט הזה, חכמים פסלו אותו. ככה שיטת בית הלל. גט ישן פסול. אז לכאורה אנחנו חוששים. פה מודה רבי שמעון. מודה רבי שמעון, אומר יש לקיש, שאם יש פער גדול מדי בזמן בין הכתיבה לנתינה, כבר אי אפשר להשתמש בגט הזה, זה גט כבר חשש. גט ישן, תביא חדש. אתה רוצה לגרש אותה? משהו, מאתמול, בסדר, אבל לא מלפני 10 ימים. מי מפסיד באיזה... זה יכול להיות ממונית שהבעל יפסיד את הפירות שהוא לקח, זה יכול להיות שהלקוחות יפסידו. אם הבעל נגיד מחר פירות למישהו, ואחר כך תבוא האישה תגיד סליחה, אני כבר מגורשת או כתיבת גירושין הייתה, תביא את הפירות חזרה, אז הלקוחות יפסידו. רבי יוחנן אומר לא, לפי רבי שמעון אין חשש אפילו מכאן ועד 10 ימים. למה? אם איתה דפייס, אם היה התפייסות, קל היקלו. אומר רשי, כולם מרגישים. עד היום היו שם צעקות בבית, כל יום, כל השכנים, כל השכונה רעדה מהצעקות. עכשיו, שקט שם, נרגע. אז כנראה שהכל בסדר, ואין, לא שומעים יותר את הפגר והקטטה. הכל מרגישים, כך אומר רשי, כשיש שקט. שקט? איתמר אמר לעשרה כתבו גט. הוא בא לעשרה אנשים ואמר להם כולכם תכתבו גט לאשתי. אומר רבי יוחנן, שניים הם באמת עדים, שניים צריכים להיות חתימות עדים. ומה, למה הוא צריך, למה אמר כולם? הרי מספיק שתי חתימות עדים משום תנאי. מה זה תנאי? הוא רצה, אומר רשי, לבייש אותה ברבים. הוא הטיל תנאי בגט, אני רוצה שהגט הזה כולם ידעו ממנו. אז שתי עדים זה מן הדין, עוד 8 בשביל העסק, בשביל הקטע. עכשיו כולכם, אם לא כולם חותמים זה לא גט. הוא הטיל איזה תנאי, איזה סנקציה כזאת שהוא החליט להטיל על אשתו. ריש לקיש אומר לא, כולם משום עדים. כשהוא אמר עדים הוא התכוון לעדים, צריכים 10. גמרא, מה מדובר? על מה אתם מתווכחים? איך עידן? אילה, אם הדל לא אמר להם כולכם, הוא לא אמר כולכם תחתמו, הוא אמר לעשרה, אני רוצה שתכתבו גט. מה הכוון הכתבו? תתארגנו, תארגנו גט. הוא לא אמר כולכם, הרי שנינו. אם הוא אמר לעשרה, כתבו גט לאשתי, אז אחד כותב, שניים חותמים, לא צריך שכולם יחתמו. אלא ודאי, מדובר, ואמר לו, כולכם. טוב, אז שתכם מסכימים, גם רבי יוחנן וגם יש לקיש, שכולם צריכים לחתום. אחד אומר בגלל בתור עדים כולם צריכים לחתום, ואחד אומר צריכים לחתום כי הבעל עשה תנאי. טוב, מה זה משנה? בסוף כולם צריכים לחתום. מהי בניו? כבניו, הנפקמינה, אם לא כל החתימות היו באותו זמן. אם חתו בית רמיניו, שתי עדים חתמו באותו יום, ושאר העדים חתמו אינך בזמנים, כל אחד בזמן שלו, עד 10 ימים. מנדה אמר, לפי רבי יוחנן, שהמטרה של כל חתימות העדים היא רק בשביל תנאי, בקשר, יש לי שתי חתימות בתאריך, זהו, אחר כך זה תוספות. אבל מה אמר משום עדים? אין דבר כזה, אני לא יכול לקבל חתימות של עדים, כל אחד בחתימה אחרת. יצא לי שתי גט מבולגן, אני לא יודע מתי הגט הזה. פסול. נפקה מן השנייה, כגון שנמצא אחד מן קרוב הוא פסול. אם אחד מהעדים, מהשמינייה של העדים, נמצא שהוא עד קרוב משפחה של מישהו או פסול, אז אם אני אומר שכולם עדים, זה הרס את כל החתימות, כי כולם אישות אחת, כולם עדים. אבל אם אני אומר לא, שני עדים זה שני עדים, כל השאר זה תנאי, בסדר, זה רק תנאי, אז יהיה נפקא מינה. למה אדמה משוב תנאי כאשר? למה אדמה משוב עדים פסול? מה קורה אם חתמו?
לא, אם היה עונש
למישהו, כן, בכל מקרה זה תנאי, זה תנאי, תנאי זה תנאי. דווקא מינה נוספת, לכאורה, אם חתמו הראשונים קראו פסול, שני העדים שחתמו ראשונים קראו פסול, מה יהיה? האם פה יודע רבי יוחנן שבכל זאת יש שני עדים שחוזמו ראשון מסיימן שהם העדים העיקריים, ואז פה גם אני מודה שהכל פסול. אמרי לה קשר ואמרי לה פסול. אמרי לה קשר, תנאי הוא, זה רק תנאי. אז אני מחליט מפה, מכל עשרת העדים, מה הם העדים שאני בוחר, אלה העדים נראים לי הכי טובים, כל השאר הם רק תנאי. או אמרי לה פסול, כי מה יוצא בסוף? שני העדים הראשונים שחתמו, היו עדים קרובים או פסולים. זה בעוד בולט שאלו העדים בעצם. תבואו להתיר עכשיו חתימות של עדים פסולים וקרובים, עד להחלוף לבשטרות ואלמה, זה יוצר בלגן.
גם מי שאומר תנאי, צריך שיהיה עדים קשרים על הגט.
כן, אבל יש לי פה 10, 2 מתוכם קשרים, 8 לא קשרים, אכפת לי.
שתי חתימות ראשון, אתה לא מתחשב בהם.
זאת השאלה. אהוד אמר להו ל10 כתבו גט לאשתי. חתום בתרי מיני ביומה, שני עדים חתמו בתאריך, והנך, שאר עדים, כל אחד בזמנו, עושים את החתימה שלו, לקח ככה כמה ימים, 10 ימים. אתה וכמדר בישום הלוי. אמר לו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו לשעתתך. לפי רבי שמעון, אם נכתב הגט בתאריך אחד ונחתם בתאריך אחר, בסדר. אומרת הגמרא, מה פתאום? הרי יש לקיש אמר שלא הרשיא רבי שמעון אלא רק לאלתר. כל מה שרבי שמעון אמר, זה כאשר יש הפרש של יום אחד, אבל מכאן 10 היו לימים. הגמרא כן, אבל רבי יוחנן אמר, בדעת רבי שמעון, שאפשר גם. ראי כרבי יוחנן סביר עלי. ואומרת הגמרא, ואמר מרבי יוחנן משום עדים, וכולם משום תנאי, ואם זה כולם משום תנאי, אז אפילו לרבנן זה קשר. למה? כי יש לי שני עדים שחתמו בזמן, לא צריך את רבי שמעון בכלל. יש לי שני עדים שחתמו בזמן, שאר העדים הם לא חשובים לי, הם רק תנאי. אז למה אתה אומר, לפי רבי שמעון, למה צריך רבי שמעון? כן, כי פה אני סבר כרש לקיש, הוא אומר. באי כרבי שלי, כלקט סביר עלי. סבר כרש לקיש, שאין דבר כזה, שאם האדם אמר לכל העדים לחתום, כולם עדים, כולם עדים ממש, אז כולם צריכים לחתום באותו יום. נכון? אבל הם לא חתמו באותו יום. טוב, אז אני הולך לדעת רבי שמעון, ופה אני סובר כרבי יוחנן. כל זה, אומר רבי יהושע בן לוי, בשביל להכשיר את הגט הזה. עד עכשיו דיברנו על מרכיב אחד בגט, והוא בכתיבת הגט, והוא התאריך. זה מרכיב אחד חשוב בכתיבת הגט, אבל יש עוד הלכות בכתיבת הגט. הלכה נוספת בכתיבת הגט. נמשיך מחר, בסדר. טוב, שעות טובות.